הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פסחים, פרק ראשון, פרק אור ל-14 בדף ו'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. ראינו במשנה שהרבן גמליאל אומר שחולין, כלומר חמץ שהוא חולין, נאכלין כולה בעד סוף השעה הרביעית, ותרומה נאכלת כל השעה החמישית. שאלה ירושלמי, למה? מדוע התרומה נאכלת כל השעה החמישית, וחכמים נתנו אפשרות לאכול תרומה יותר מאשר חולין? הרי חולין, כפי שסובר רבן גמליאל, ניתן לאוכלו רק עד סוף השעה הרביעית, בניגוד לתרומה שניתן לאוכלה גם בשעה החמישית עד סוף השעה החמישית. ושני טעמים ניתן לומר בדבר. טעם הראשון, מפני קדושתה, שייתכן שחכמים לא רצו להפסיד קודשים, שהרי יש כלל שאין מביאים קודשים לבית הפסול, ומכיוון שכך נתנו עוד שעה נוספת שיהיה ניתן לאכול את התרומה. בניגוד לחולין, שאם ישרפו את החולין הרי אין בכך שום איסור, הרי שלהפסיד קודשים בוודאי שיש בדבר איסור. טעם שני ניתן לומר, או משום שאין אוכליה מצויין, ומכיוון שאין אוכליה מצויין, כי תרומה נאכלת רק לכהנים ואינה יכולה לאכל לישראלים, נתנו לה שעה נוספת. מנפיק מבנון, מעיין, נפקמינה בין שני הטעמים הללו, מבאר את הגמרא, חלות תודה. הרי למדנו אתמול שכשאדם מביא קורבן תודה, ביחד עם קורבן התודה הרי שהוא מביא 40 לחמים, שמתוכם 30 לחמי מצה ו10 לחמי חמץ. אם כן, חלות תודה של חמץ אין טיימר. אם הטעם שניתן לאכול תרומה שעה נוספת, זהו מפני שאין אוכליה מצויין, אילו אוכליהן מצויין? שהרי בניגוד לתרומה שנאכלת רק לכהנים, הרי שחלות התודה של החמץ נאכלות לכל אדם וגם לזרים, ובלבד שהוא יאכלם בתוך ירושלים בקדושה ובטהרה. כשם שקורבן השלמים זהו קורבן שנאכל לכל אדם בתוך ירושלים, מתוך החומות של העיר ירושלים, ורק שהוא אוכלם בקדושה ובטהרה, אם כן גם חלות התודה יכולות לאכל. ואם כן, כעת, בניגוד לתרומה שניתן לאוכלה עוד שעה, מפני שאין אוכלה מצויין, בחלות תודה הטעם הזה אינו מצוי, וייתכן שתודה יהיה ניתן לאכול את החלות דווקא עד סוף השעה הרביעית כמו חולין. לעומת זאת, אין טעימה מפני קדושתה. אם ננקוט כמו הטעם הראשון שראינו, שהסיבה שחכמים נתנו אפשרות לאכול את התרומה שעה נוספת, זהו מפני שלא רצו להביא קודשים לבית הפסול. אם כן, הטעם הזה אמנם לא שייך בחולין, כי הרי חולין אין בעיה לשורפם, אולם הטעם הזה יהיה שייך גם בקורבן תודה, גם בלחמי תודה של הקורבן. אילו יש להם קדושה, הרי יש להם קדושה. מבארת הגמרא ופושטת את הספק, רבי נתן אומר, שחלות התודה שהניחו בהר הבית בשביל לציין את זמני האיסור של החמץ בערב הפסח, כפי שראינו אתמול, היה מספר סימנים, או שתי פרות, או שני נרות, או שני סדינים, או שתי חלות. לפי שיטת רבי נתן, המדובר היה לא בחלות תודה פסולות, כפי שאמרה המשנה, אלא כשרות שהיו ראויות לאכילה. ובתחילת השעה החמישית ניטלו, שתי החלות ניטלו, ושוהין להן שעה אחת לאכילתן. ותולין, אבל לא שורפין. מדברי רבי נתן למדנו, שכשם שניתן לאכול תרומה כל השעה החמישית, גם את חלות התודה היה ניתן לאכול כל השעה החמישית. איתלך מימר, צריך לומר, משום שאין אוכלה המצויין, לא מפני קדושתה, ופחה מפני קדושתה. כפי שחלות התודה בשעה החמישית, הסיבה שבוודאי היה ניתן לאוכלן זהו מפני קדושתה, שהרי לא ניתן לומר שיתירו חכמים לאכול את לחמי התודה שעה נוספת בגלל שאין אוכלה המצויין. שהרי כפי שראינו, בניגוד לתרומה שניתנת ומותרת לאכילה רק לכהנים, אבל לרוב היהודים, לרוב עם ישראל היא אסורה באכילה, לחמי תודה מותרים לאכילה לכל איש ואישה ובלבד שיהיו טהורים. ואם כן, נשאלת השאלה, מדוע חכמים התירו לאכול את חלות התודה גם בשעה החמישית? בהכרח שהטעם שהתירו חכמים לאכול את התרומה שעה נוספת זה לא בגלל שאין אוכלה המצויין, אלא בגלל קדושתה. ומכיוון שגם בלחמי התודה יש קדושה, לכן לחמי התודה ניתן לאוכלם שעה נוספת. כעת חוזר הירושלמי למחלוקת רבי מאיר וחכמים שראינו במשנה. לפי רבי מאיר ראינו, ניתן לאכול חמץ עד סוף השעה החמישית, ולפי רבי יהודה ניתן לאכול רק עד סוף השעה הרביעית, ורבן גמליאל חילק בין חולין לבין תרומה. חולין ניתן לאכול עד סוף השעה הרביעית, לעומת זאת תרומה עד סוף השעה החמישית. ונשאלת השאלה, מה ההלכה? ועל כך משיב הירושלמי אמר רבי יהודה בן פזי נראין דברים, שתהיה הלכה כרבן גמליאל, והסיבה היא שהוא אומר מעין שניהן. מכיוון שרבן גמליאל הוא פוסק גם כרבי מאיר וגם כרבי יהודה, והוא בעצם מהווה סוג של הכרעה בין שתי השיטות. רבי מאיר אמר שניתן לאכול עד סוף השעה החמישית, ואכן רבן גמליאל סובר שניתן לאכול תרומה עד סוף השעה החמישית. רבי יהודה סבר שניתן לאכול חמץ עד סוף השעה הרביעית, ואכן רבן גמליאל סובר שחולין ניתנים לאכילה עד סוף השעה הרביעית. מביאה גמרא פסק הלכה נוסף, עתה רבי אבון, הגיע רבי אבון, ואמר שרבי יוחנן אמר בשם רבי שמעון בן יוצדק, הלכה כרבן גמליאל, והסיבה היא גם כאן, שהוא אומר מעין שני, מעין שתי השיטות של רבי מאיר ורבי יהודה. כעת נראה בסייעתא דשמיא, סגן הכהנים אומר, והסיבה שהוא נקרא סגן הכהנים מפני שהסגן הוא כהן שהתמנה להיות המשנה לכהן גדול, שאם יראה פסול בכהן גדול, הרי שהסגן ייכנס לכהונת הכתב, ורבי חנין היה סגנו של הכהן הגדול. רבי חנין הסגן הכהנים אומר, ממהן של כהנים, כלומר מאז ומעולם, לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמע בבלד התומה עם בשר שנטמע באב התומה. הכלל הוא שאסור לטמא קודשים. לעומת זאת, בשר שהוא קדוש והוא טמא, הרי שצריך לשרופו. ונשאלת השאלה, מה הדין בשר שנטמע בבלד התומה? כלומר, יש לנו אב התומה. כשאב התומה נוגע בבשר, הבשר נהיה ראשון לתומה. וזהו נקרא ולד אטומה, כי הוא ולד של אב אטומה. ברגע שהחתיכה הזאת שנקראת ולד אטומה, שהיא ראשון, נוגעת בבשר אחר, הרי שהיא הופכת אותה להיות שני, והסיבה היא שבתומה תמיד יש ירידה בדרגה. כלומר, אם אני נוגע במת, מכיוון שמתו אבי אבות אטומה, אני הפכתי להיות אב אטומה. כשאני נוגע ברעובן, הפכתי אותו להיות ראשון לתומה. תמיד יש ירידה בדרגה. ונשאלת השאלה, אם יש לנו בשר שנטמע מבלד התומה, כלומר הבשר הזה נהיה שני לתומה, ואנחנו מעוניינים לשרוף את הבשר הזה עם בשר שנטמע באב התומה, בשר שנגע באב התומה הוא הפך להיות ראשון, כשאנחנו לוקחים שתי חתיכות, ראשון ושני, ואנחנו שורפים ביחד, היה מקום לומר שהדבר אסור, מפני שהתומה של שני היא קלה יותר מהבשר שדרגת התומה שלו היא ראשון לתומה. אומר רבי חנין הסגן הכהנים, בכל זאת, לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמע בבלד התומה. אם בשר שנטמע באב התומה, אף על פי שמוסיפים לו תומעה על תומתו. והסיבה שתראו לעשות כן, כיוון שממילא הבשר נשרף, לכן לא חששו שהבשר יקבל תומעה יותר מהתומעה שהוא כבר נמצא בה. עד כאן ראינו בסייעת דשמיא את דברי המשנה. כעת מביא הירושלמי בהסבר דברי המשנה. בר כפרה אמר, שכשרבי חנין הסגן הכהנים דיבר במשנה, שניתן ומותר לשרוף בשר שנטמע באב התומה עם בשר שנטמע בבלד התומה. כוונת הדברים הוא אב התומה דבר תורה, כלומר המדובר שם בבשר שנגע באב התומה, ונמצא שהבשר הזה הוא בדרגת ראשון לתומה מדאורייתא. אבל לעומת זאת הבשר השני שנגע בבלד התומה, המדובר שם בבלד תומה מדבריהן. והחידוש הוא שלמות שיש לנו חתיכת בשר שטמאה ראשון לתומה מדאורייתא, ולידה ישנה חתיכת בשר שטמאה בתומעת שני מדרבנן. והרי מדאורייתא החתיכה שטמאה בדרגת שני מדרבנן היא אינה טמאה כלל ועיקר. בכל זאת, למרות שכעת אנחנו לוקחים מדאורייתא חתיכת בשר טמאה עם חתיכת בשר טהורה, ואנחנו שמים אותם ביחד לצורך שריפה, הדבר מותר, למרות שאנחנו מטמאים קודשים. וסיבת היתר הוא כי ממילא שתי החתיכות נשרפות. לעומת זאת רבי יוחנן חלק ואמר שבאופן כזה יהיה אסור לשרוף את שתי החתיכות, שהרי חתיכה אחת טמאה מדאורייתא, והחתיכה השנייה טהורה מדאורייתא. אלא מדובר כאן בין זה דבר תורה, כלומר מדובר כאן בחתיכת בשר שנגע באב התומה והיא דגת ראשון לתומה, וחתיכת הבשר השנייה היא שני לתומה, ושתי החתיכות, אחת טמאה בראשון לתומה מן התורה, והשנייה טמאה בתומעת בדרגת תומעה שנייה מדאורייתא, ומותר לשרופה? שואל הירושלמי על דת דבר כפרה ניחא. מילא לפי שיטת בר כפרה אנחנו מבינים את החידוש. שהרי מדובר כאן באדם שלוקח שתי חתיכות, חתיכה אחת שטמאה בדרגת ראשון לתומה מדאורייתא, והחתיכה השנייה טמאה בדרגת שני לתומה מדרבנן, כלומר מדאורייתא בעיניים של התורה. המדובר כאן בחתיכה אחת טמאה, חתיכה השנייה טהורה, ובכל זאת מותר לשרוף, ויש כאן אכן חידוש. אבל על דת דרבי יוחנן נשאלת השאלה, שהמדובר כאן ששתי החתיכות טמאות מדאורייתא, חתיכה אחת בדרגת ראשון לתומה, החתיכה השנייה בדרגת שני לתומה, נשאלת השאלה איזה חידוש יש כאן. הרי כשאני לוקח את שתי החתיכות הללו, הרי החתיכה שהיא ראשון לטומאה היא לא יכולה לייצר ראשון אל השני. ואם כן, כשהיא נוגעת בחברתה היא לא מתמת אותה. כי היא ממילא כבר שני לטומאה. אם כן, נשאלת השאלה איזה חידוש יש שמותר לסוף את שתי החתיכות ביחד. נראית קושיית הגמרא בתוך לשון הירושלמי. על דת לשיטתו דה רבי יוחנן, נשאלת השאלה, אב התומה עושה ראשון, ולד התומה עושה שני, שני שנגע בראשון הרי הוא במקומו שני, איזה חידוש יש כאן? הרי יש כאן ראשון ושני, וממילא ראשון לא יכול לייצר אלא שני. אז איזה בעיה יש כאן? איזה חידוש יש שמותר לסוף את שתי החתיכות? מתרצת הגמרא, המדובר כאן שהשלישי שנגע בראשון נעשה שני. כלומר, מדובר כאן שהאדם לוקח חתיכה אחת שנקראת ראשון לטומאה, ומדוע ראשון לטומאה? כי היא נגעה באב הטומאה. החתיכה השנייה היא לא בדרגת שני לטומאה, אלא בדרגת שלישי לטומאה, והסיבה כי היא נגעה בחתיכה שהיא נגעה באב הטומאה. וכשאנחנו לוקחים חתיכה אחת שמדאורייתא היא ראשון, והחתיכה השנייה מדאורייתא היא שלישי, הרי שהיה מקום לומר שאסור לשרפה מיחד, כי כשהראשון נוגעת בשלישי היא הופכת אותה לשני, ויוצא שבזמן שאני שורף את שתי החתיכות, הרי שאני מגביר ומרבה את חומרת הטומאה של החתיכה שהיא בגדר שלישי, הופך אותה בדרגה של שני. והמקום לאסור את הדברים, ולכן בא רבי חנינא סגן הכהנים לחדש שהדבר מותר, והסיבה היא כי ממילא שתי החתיכות נשרפות, לכן מותר גם להפוך בזמן השריפה חתיכת בשר שהיא בדרגת שלישי לטומאה לדרגת שני בטומאה. מביא הירושלמי כעת ברייתא, המסייעת לשיטת בר כפרה, בר כפרה הימיד, שמשנתנו עוסקת בשתי חתיכות בשר, חתיכה אחת טמאה מן התורה, והחתיכה השנייה טמאה רק מדרבנן. תני מביאה הגמרא ברייתא בית שמאי אומרים, אין שורפין טהור, כלומר אסור לשרוף בשר של קודשים שהוא טהור, עם בשר של קודשים שהוא טמא. והסיבה שאסור לשרוף את שתי החתיכות הללו יחד, למרות שהבשר הטהור הזה הוא הרי פסול שדינו בשריפה כגון בשר פיגול או נותר או כל פסול אחר. בכל זאת אומרים בית שמיים, ברגע שאתה שורף את שתי החתיכות יחד, את החתיכה הטהורה עם החתיכה הטמאה, הרי שהחתיכה הטמאה מתמת את החתיכה הטהורה. אולם ובית הלל מתירים, והסיבה שבית הלל מתירים זהו מפני שממילא שתי חתיכות הבשר עומדות לפני שריפה, ולכן אין איסור לטמא אותם. ומכיוון שהכלל הוא שהלכה כבית הלל, אם כן בוודאי שהמשנה שלנו שמביאה את שיטת רבי חנינא סגן הכהנים, היא בוודאי סבורה כשיטת בית הלל. ואם כן נשאלת השאלה על דת דבר כפרה, ניחא, מילא לפי שיטת בר כפרה שסובר, שבא רבי חנינא סגן הכהנים ודיבר על שתי חתיכות בשר, אחת טמאה מן התורה ואחת טמאה מדרבנן, כלומר מדאורייתא היא טהורה, ניחא ששורפין פסול התורה עם פסול טומאת תורה. כלומר, שהרי כל מה שבית הלל חידשו, זה כשאנחנו לוקחים שתי חתיכות, חתיכה אחת לצורך העניין עם פיגול, אבל היא טהורה, אבל דינה היא בשריפה, והחתיכה השנייה היא חתיכה טמאה, כך חידשו בית הלל. וצריכינן משמע, בא רבי חנינא סגן הכהנים במשנתנו להוסיף על דברי בית הלל ולומר, שלא רק שמותר לשרוף שתי חתיכות, אחת שהיא פיגול והיא טהורה, החתיכה השנייה היא טמאה, אלא גם יהיה מותר לשרוף בשר של קודש, שהוא מותר, ומדאורייתא אין לו שום פסול, והדבר היחיד שיש לו זה רק טומאה מדרבנן, שכאן הייתי אומר שיהיה אסור לשרוף אותו עם חתיכה טמאה מן התורה. שהרי כל מה שבית הלל התירו, זהו לשרוף חתיכה פסולה, אבל אינה טמאה, עם חתיכה טמאה ואינה פסולה. ולמרות שהחתיכה הטמאה תטמא את החתיכה הפסולה, שאינה טמאה, בכל זאת הדבר מותר. אבל שם החידוש הוא לא חידוש כל כך גדול, כי מדובר שם בשתי חתיכות ששתיהן דינן בשריפה מן התורה. אולם כעת בא רבי חנינא סגן הכהנים לחדש ולהוסיף, שמותר לקחת חתיכת בשר שהטמאה רק מדרבנן, ומדאורייתא היא גם אינה פסולה וגם אינה טמאה. ובכל זאת מותר לקחת את הטומאת דבריהן הזאת ולשרוף אותה עם טומאת תורה, והגם שהחתיכה הטמאה מדאורייתא תטמא את החתיכה הטמאה מדרבנן, בכל זאת בא רבי חנינא סגן הכהנים לומר ולחדש שהדבר מותר, וזהו מפני ששתי החתיכות ממילא דינן בשריפה. לעומת זאת, על דת דרבי יוחנן, לפי שיטת רבי יוחנן, שסובר שרבי חנינא סגן הכהנים מדבר על שתי חתיכות בשר ששתיהן טמאות מן התורה, עם פסול תורה, עם טומאת תורה שרופין, הרי כבר בית הלל חידשו לנו שמותר לשרוף חתיכה אחת שהיא פסולה ואינה טמאה, עם חתיכה שנייה שהיא טמאה. והגם שהחתיכה הטמאה תטמא את החתיכה הפסולה שהיא טהורה, בכל זאת בית הלל התירו לשרוף אותן יחד, וזהו מפני שממילא שתיהן עומדות לשרפה. אם כן, כל שכן שיהיה מותר לשרוף טומאת תורה עם טומאת תורה. ואם כן, מה רבי חנינא סגן הכהנים בא להוסיף מעבר לחידוש היותר גדול שכבר חידשו בית הלל? מתרץ הירושלמי רבי חנינא סגן הכהנים שניא משם בית הלל, משם בית שמאי ובית הלל. אמנם רבי חנינא סגן הכהנים לא בא לחדש כלום לפי שיטת בית הלל, שהרי החידוש של בית הלל גדול מחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים. אלא שרבי חנינא סגן הכהנים מדבר גם לפי שיטת בית שמאי וגם לפי שיטת בית הלל, ולפי שיטת בית שמאי בוודאי שיש כאן חידוש. מקשה ירושלמי על שיטתו של בר כפרה, שהעמיד שמשנתנו מדברת באדם ששורף שתי חתיכות, אחת מאה מן התורה ואחת מאה מדרבנן. אמר רבי מנה, הקשה רבי מנה קום מלפני רבי יוסה. על דת את רבי יוחנן, ניחה. את שיטתו של רבי יוחנן, על פיו אני מבין את רבי חנינא סגן הכהנים במשנתנו. רבי חנינא סגן הכהנים עוסק בבשר שהוא טמא מן התורה, ולכן דינו בשריפה. שהרי הדין הוא שכל בשר של קודש שנטמע, לא משנה אם זה ראשון או שני, אם הוא תמה מדאורייתא, הרי שדינו בשריפה. ולכן רבי חנינא סגן הכהנים עוסק בשתי חתיכות בשר, אחת ראשון לטומאה, השנייה שני לטומאה, אבל שתיהן טמאות מדאורייתא, ולכן שתיהן דינן נחרץ לשריפה. אלא לפי שיטתו של בר כפרה, שהבין שרבי חנינא סגן הכהנים עוסק בשתי חתיכות בשר, אחת טמאה מן התורה והשנייה טמאה רק מדרבנן, נשאלת השאלה מדוע החתיכת בשר שטמאה רק מדרבנן ומדאורייתא היא טהורה, מדוע בכלל דינה בשריפה? הרי דמה רבי יוחנן, הרי רבי יוחנן לימד אותנו שישה ספיקות, שישה מקרים של ספק טומאה שהמשנה בטהרות בפרק ד' משנה ה' דנה אותה, שחכמים גזרו עליהם מפני ספיקן כטומאה ודאית, הדין הוא שאין דינם בשריפה, היו תולין עליהן ובאין, כלומר לא היו אוכלים את התרומה הזאת, אבל גם לא היו שורפים אותה. ובאושה לאחר החורבן שהסנדרין גלתה לשם, גזרו עליהן שריפה. ונשאלת השאלה, מכיוון שרבי חנינא סגן הכהנים לא לקודם לאושה היה, הרי הוא היה בזמן שבית המקדש היה קיים, וקודם שהסנדרין גלתה לאושה, וקודם לאושה לא הייתה שריפה לדברין, הרי לפני שהסנדרין הגיע לאושה, לא הייתה התקנה של שריפה, אלא היו תולים, לא היו אוכלים, אבל גם לא היו שורפים. ואם כן נשאלת השאלה, אם המשנה שלנו עוסקת בשתי חתיכות בשר, אחת טמאה מן התורה והשנייה טמאה מדרבנן, הרי שדינה של החתיכה שטמאה רק מדרבנן והיא טהורה מן התורה, שלא לשורפה. ואם כן, מה רבי חנינא סגן הכהנים בא ללמד אותנו שמותר לשרוף את שתיהן יחד, למרות שהאחת מטמאת את רעותה, כי הרי שתיהן ממילא דינה לשרפה. הרי קודם זמן שהסנדרין הגיע לאושה, כלומר, בזמן חיי רבי חנינא סגן הכהנים, בוודאי שלא היה דינה בשריפה, ואם כן המשנה אינה מובנת. מתרץ הירושלמי אמר לי, השיב רבי יוסה לרבי מנה טיפטור, תעמיד את המשנה שלנו שעוסקת באופן כזה, שהמדובר הוא בחתיכת בשר של קודש שנטמע בכלי זכוכית. ומכיוון שכלי זכוכית, הטומאה שלה היא רק מדרבנן, ולגבי כלי זכוכית מראש חכמים תקנו שיהיה דין שריפה, אם כן ניתן להעמיד את המשנה, שם דובר הוא בתומה דרבנן, אולם בתומה כזאת שמזקיקה שריפה. דוחה הירושלמי את התירוץ ואומר, אמר לי אפילו תימר, גם אם תעמיד את המשנה, שם דובר כאן שחתיכת הבשר נטמעה בכלי זכוכית, וכי לא כן אמר רבי זהורה. רבי אבונה אמר גם בשמו בירמיה, שיוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו תומה על ארץ העמים, כלומר הם גזרו שבחוץ לארץ יהיה דיני תומה, וכל אדם שיוצא מארץ ישראל לחול, הרי שבכך הוא נטמע, וגם גזרו על כלי זכוכית תומה, ורבי יהודה אמר יהודה בן תמיים ושמעון בן שטח גזרו תומה על כלי מתכות, והילל ושמי גזרו על טהרת ידיים, שמכיוון שהידיים של אדם עסקניות הן, הרי שהן תמיד בחזקת ובדרגת שני לתומה, ואם האדם ייגע בתרומה עם ידיו הרי שבכך הוא יטמא את התרומה, ולכן לפני אכילת התרומה יש לחייב את האדם ליטול את ידיו. ומכיוון שרבי ירמיה יזכיר ביחד את הגזרות של כלי טומאת זכוכית וטומאת ארץ העמים, משמע ששתי הגזרות הללו דומות. ומכיוון שלגבי טומאת ארץ העמים בהתחלה לא היה דין שריפה, אם כן בוודאי שגם לגבי כלי זכוכית לא גזרו מראש שריפה, אלא רק אמרו שלא אוכלים את התרומה, אבל לא שורפים אותה. ואם כן שוב חוזרת השאלה, מכיוון שגם לגבי כלי זכוכית לא גזרו מראש שריפה, אם כן נשאלת השאלה, באיזה אופן המשנה שלנו מדברת שיש לי חתיכת בשר של קודש טהורה וחתיכת בשר של קודש טמאה, והחתיכה הטהורה היא טמאה רק מדרבנן ודינה בשריפה? הרי גם אם החתיכה הזאת נטמאה על ידי כלי זכוכית, הרי שבתקופתו של רבי חנינא סגן הכהנים עוד לא היה דין שריפה. ואם כן, מדוע שורפים את שתי החתיכות? מילא החתיכה שטמאה מן התורה היא דינה בשריפה, אבל החתיכה שטמאה מדרבנן מדוע לשורפה? מיישב הירושלמי ואומר רבי ירמיה סבר מימר, ארץ העמים וכלי זכוכית תלויה. אכן רבי ירמיה באמת הזכיר את שתי הגזרות שגזרו טומאה על ארץ העמים וגזרו טומאה על כלי זכוכית. הוא קרח את שתי הגזרות הללו יחד מכיוון שהוא סבר שאכן בשתי הגזרות הללו לא גזרו מראש דיני טומאה, דיני שריפה. אולם רבי יוסי סבר מימר ארץ העמים תלויה וכלי זכוכית שריפה. רבי יוסי סבר שרק לגבי ארץ העמים בהתחלה החמירו בדיני טומאה, אבל לא אמרו שתרומה שנגעה שם דינה בשריפה. לעומת טומאת כלי זכוכית שכבר מתחילה גזרו שריפה. ואם כן משנתנו מתפרשת היטב, שם מדובר כאן בשתי חתיכות בשר, אחת טמאה מן התורה והשנייה טמאה מדרבנן בטומאת כלי זכוכית. ומכיוון שגם בתקופתו של רבי חנינא סגן הכהנים, הרי שכל תרומה שנגעה בכלי זכוכית היו שורפים אותה, אם כן משנתנו מובנת מדוע דין שתי החתיכות בשריפה. ואחר ששנינו את המשנה בתערות בפרק ד' משנה ה', שישנם שישה מקרים של ספק טומאה ששורפים טומאה בגין אותן טומאות, מונה כעת הגמרא את הטומאות שנשנו שם במשנה. אלו הן שישה ספיקות. ספק בית הפרס, והמדובר הוא בשדה שיש חשש שם האדם שהולך בה הוא כעת נטמא מחמת עצמות של מת שנמצאים שם. והדבר הזה יכול להתפרש בשני עניינים. עניין אחד, שהיה שם קבר והקבר נחרש, ועתה הנה אנחנו יודעים היכן נמצאים חלק מהעצמות שנתפזרו, וייתכן שאדם טמא. והאפשרות השנייה, שידוע שיש שם קבר, אולם אנחנו לא יודעים היום היכן הקבר. באופן כזה זה רק ספק טומאה, אולם גזרו חכמים שכל תרומה שנמצאת שם נטמאת. והדבר השני, על ספק טומאת אפר ארץ העמים, שיש ספק האם טומאת ארץ העמים חלה גם באפר שם או לא, ואם כן על תרומה שנגעה באפר של חוץ לארץ, ישנו דין של טומאה מספק. והדין השלישי, על ספק בגדי עם הארץ, יש חשש בכל בגדי עם הארץ, שיש אפשרות שהבגדים הללו נטמאו בטומאת זיווה. והספק הרביעי על ספק כלים הנמצאים. אדם מוצא כלים והוא לא יודע אם הכלים הללו נטמאו בטומאת זיווה או בטומאת מת או לא. והדין החמישי, על ספק רוקק. אדם מוצא רוק, וישנו ספק האם הרוק הזה יצא מאדם שהוא בגדר זב או זבה, שאז הרוק שלו טמא. ועל ספק מי רגליים, זהו הספק השישי, מי רגלי אדם שהוא כנגד מי רגלי בהמה. ומכיוון שחכמים גזרו טומאה על כל מי רגלי אדם, מכיוון שאנחנו חוששים שהמי רגליים הללו יצאו מאדם שהוא זב או זבה, ולמרות שהמי רגליים הללו נמצאו ליד מי רגליים של בהמה, כי יש מקום לבוא ולומר, שמה מהרגליים הגיעו מאדם, שמה מבהמה, וגם אם הגיעו מאדם אפשר לומר שהם באו מהטהור, למרות זאת חכמים גזרו שם טומאה ודאית שצופים את התרומה בגינה. ומסיימת שם המשנה ואומרת על ודאי מגען שהיא ספק טומאתן, כלומר, בכל מקרה שיש תרומה שנגע או בספק ארץ העמים או בספק בגדי עם הארץ, או בספק כלים הנמצאים, שהרי יש חשש שמהכלים הללו טמאים או טהורים, יש חשש שמהרוק הזה טמא או טהור, בכל מקרה שתרומה נוגעת בספק טומאה הזה, הדינו על אלו שורפין את התרומה כפי שתקנו הסנדרין באושה. ולסיום נראה את הרמב״ם מלכות תומת מת פרק י' מספר הלכות הנוגעות לסוגייתנו. אומר שם הרמב״ם בהלכה א', ארץ העקום בתחילה גזרו על גושה בלבד כבית הפרס, ולא היו מתמים אלא רק המהלך בה, או הנוגע או נושא מהפרה. חזרו וגזרו גם על אווירה שיתמה, ואף על פי שלא נגע ולא נסע אלא כיוון שהכניס את ראשו ורובו לאוויר ארץ העקום נטמא. כלומר, גם אם האדם ייכנס לחול ולא יגע שם, ייכנס דרך האוויר במסוק או בכל כלי תחבורה מעופף כזה או אחר, הדין הוא שהוא נטמא. וכן כלי חרס שהכניס אווירו לארץ העקום ושאר כלים שהכניס רובם לאוויר ארץ העקום נטמאו. הלכה ב', תומת אוויר ארץ העקום לא עשו אותה כתומת הפרה אלא קלעים ממנה, שעל תומת הפרה שורפים תרומות וקודשים, והמתאמה בגושה תמה תומת שיבה וצריך חזיה שלישי ושביעי, אבל הנטמא באווירה אין צריך חזיה שלישי ושביעי, אלא תבילה וערב שמש. וכן תרומה וקודשים שנטמאו מחמת אווירה, תולין, כלומר לא אוכלין ולא שורפין, אבל אין שם דין שריפה. והרמב"ם מהלכות אבות התרומה, פרק י"ג הלכה י"ג, אומר על שישה ספיקות שורפין את התרומה וכולם גזירה מדבריהם, כלומר מדרבנן. ואלו הן על בית הפרס ועל אפר הבא מארץ העמים ועל בגדי עם הארץ, ועל הכלים הנמצאים ועל הרוקים הנמצאים ועל מרגלי אדם תמה שנתערב במרגלי בהמה מחצה למחצה ואין ידוע אם בטלו מרגיטנים לא. כיצד אם נטמעו תרומה מחמת אחד משישה ספקות אלו, אף על פי שעיקר תומתן בספק, הרי זאת תשרף. או איל וודאי ספקות אלו תומתן מן התורה, שהמת ועזב תמיין מן התורה, ואחת תרומה שנגעה באחת משש תרומות האלו, או שנתמת מחמת אחת מהן, והרי שלישי לאחת מהן, הרי זאת תשרף. אבל אם נסתפק לו בכל מקום, אם נגע בבית הפרס עובר את צעמים או לא נגע, אם נגע בברקים, בבגדים ורוקין וכלים ומרגליים או לא נגע, הרי אלו תולין, מפני שהעיקר תומתן מפני הספק שמה תמיין הן או תאורים. ואם תאמר תמיין, שמה נגע שמה לא נגע, ונמצאו שני ספקות, והכלל הוא אין סופין על שני ספקות אלא תולין, כמו שביארנו. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים, לעילוי נשמתו הטהורה של אלון מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק, אשמח לקבל הערות והערות, ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.